בכמה בענייני ארוכים טוב, היום אני רוצה לסיים את זה, אני מקווה לסיים את זה, ומה שנשאר לנו בעצם זה שלושה דברים. דבר ראשון, אני אמרתי שאני רוצה להשלים את סוגיית ביצה, כי שם רואים בצורה יותר ברורה את המשמעות של ההסבר שנתתי לאוקימתא. אחר כך אני אדבר טיפה על ההשלכות של הנושא הזה לגבי איך אנחנו תופסים את לימוד תורה בכלל. ואחר כך, מה שנשאר לי עוד זה, אמרתי, התחייבתי עוד לפני כמה זמן, חלק מהמודל שהצעתי לאוקימתא מניח שחז"ל העדיפו ניסוח קזואיסטי. זאת אומרת, ניסוח דרך דוגמאות ולא ניסוח שמשתמש בכללים גורפים. והשאלה למה? מה ההיגיון במדיניות כזאת? אז אני אתחיל עם הסוגיה בביצה, אבל עוד פעם, רק כדי להיכנס לעניינים, אני מסכם בקצרה את מה שראינו. בעצם הטענה הייתה, זאת אומרת, הבעיה הייתה הבעיה איך המוראים עושים אוקימתא נגיד למשנה או לברייתא, כשבעצם הם מעמידים אותה בסיטואציה שלא, אין לה רמז בדברי המשנה או הברייתא. והשאלה האם הם מתכוונים באמת לומר שמי שחיבר את המשנה או את הברייתא יתכוון לזה, כן, לעבד כפות ישן וכו', או לביצה שנולדה ביום טוב שאחר השבת. ביצה שנולדה ביום טוב, מה פתאום להכניס שם יום טוב שאחר השבת? אז אמרתי שנדמה לי שמה שבעצם קורה כאן זה שיש פה הנחה, כמו שאמרתי עכשיו, קזואיסטית. זאת אומרת שכשהמשנה אומרת שביצה שנולדה ביום טוב תאחל או לא תאחל, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, היא מתכוונת לומר איזשהו חוק כללי. היא משתמשת בדוגמה הזאת כדי לבטא את החוק הכללי הזה, וכאשר יש בעיות עם הדוגמה, כי הדוגמה מעורבים בה עוד עקרונות שמפריעים להופעתו של הדין שבו אנחנו מתעניינים, אז אנחנו עושים אוקימתא. אמרתי שזה דומה למה שאנחנו עושים בהקשרים מדעיים למשל, ששם כאשר יש חוק כללי, למה, כן, כל גוף שנמצא תחת השפעה של גוף בעל מסה, גוף בעל מסה שנמצא תחת השפעה של גוף אחר בעל מסה, אז מאיץ בתאוצה, כן, שפרופורציונית הפוכה למרחק. אז זה חוק כללי. עכשיו זה לא נכון כמעט אף פעם, בגלל שתמיד כשתשימו שני גופים אחד ליד השני, יהיו עוד גופים מסביב שישפיעו גם הם על הסיטואציה. יהיה חיכוך, יהיה הרבה דברים שיכולים להיות מעורבים בנושא הזה, ואז אנחנו תמיד אומרים, בסדר, אני מנסה לבודד רק את ההשפעה של הגוף המסיבי השני, ולא מעניין אותי כרגע דברים אחרים. אז בואו נדבר על עולם שבו אין גופים אחרים. עולם שבו יש רק שני גופים, טמפרטורה אפס, אין שדות אלקטרומגנטיים, אין שום דבר חוץ מכוח הגרביטציה. זה אוקימתא. עכשיו, בספרות המדעית מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, והסיבה לזה היא ששם הניסוח מראש הוא ניסוח לא קזואיסטי. זאת אומרת, הניסוח שמופיע בספר פיזיקה, הוא אומרים את החוק באופן כללי לגמרי. כל גוף שנמצא תחת השפעה של גוף אחר, זה התאוצה שהוא מפתח. לא כתוב שמוישה הלך לירח ומתברר שהוא העיץ במהירות 3 מטר לשנייה בריבוע. בסדר? זאת אומרת, כתוב החוק הכללי עצמו, לא דוגמה. אז ברגע שכתוב החוק הכללי, אז כולם מבינים שבעצם החוק הזה עוסק באיזשהו מצב אפלטוני. לא במצב הריאלי, ואם אני רוצה לראות אותו בעולם הריאלי שלנו, אז אני צריך לבנות איזושהי מעבדה, שהמעבדה משמעותה בעצם לנטרל כל מיני השפעות אחרות שמעורבות בעניין הזה, ואז אני אוכל אולי לראות את זה לפחות בקירוב גם בעולם הזה. אבל בעצם החוק עוסק בעולמות אפלטונים. אני אומר, הטענה שלי זה שבפרשנות התלמודית קורה אותו דבר, אם אני מוסיף את ההנחה שאמרתי קודם, שגם כאשר מובא מקרה, הכוונה של התנא בברייתא או במשנה היא לא לומר את ההלכה לגבי המקרה המסוים הזה, אלא להשתמש במקרה כדי לבטא חוק כללי. מכאן והלאה זה כמו ספר המכניקה. זאת אומרת, אני מוסיף רק את ההנחה הזאת, וההנחה הזאת היא בעצם מעבירה אותנו למקום שנדמה לי שהוא ברור לנו מאליו. המשמעות של הדברים היא בעצם שכאשר ברייתא או משנה מנסחות איזושהי הלכה, אז בדרך כלל אהוקימתא, לא בדרך כלל, כך צריך להיות תמיד, אני חושב, אהוקימתא אף פעם לא נוטלת חלק בחידוש העיקרי של הברייתא והמשנה. זה תמיד בא לפתור בעיה צדדית. כן? כמו שבספר מכניקה, שיש חוק שנוגע להשפעה של שתי מסות, לא ייתכן שנגיד שהמרחק לא יובא שם. אך המעסקינן שהמרחק הוא כזה. זה לא, כי החוק בא ללמד אותך את התלות של התאוצה במרחק. אתה יכול להגיד, כן, ככה מהסכינן שאין גוף אחר שמפריע. זאת אומרת, שאתה לא יפריע לך לראות את התופעה הזאת. כדי, כשאתה בא לפתור בעיה צדדית, אתה עושה הוקימתא. אבל המשנה או הברייתא, הניסוח שלהם, אומר בדיוק את מה שכתוב בהם. לא צריך לתקן מילה. זאת אומרת, הטענה היא שההוקימתא זה לא תיקון של נוסח המשנה או הברייתא. בסדר? אם ההוקימתא היא תיקון של נוסח המשנה או הברייתא, זאת לא הוקימתא, זה חיסור המסרה, או זה שינוי גרסה. הוקימתא זה תמיד הליך פרשני, זה לא הליך של תיקון הנוסח. וכהליך פרשני אני חושב שזה דבר לגיטימי לחלוטין. עכשיו יש לזה, אמרתי לכם שיש לזה הרבה מאוד השלכות, גם מעבר לקושי של הוקימתא עצמו, אלא כשניגשים לסוגיה ומוצאים שם הוקימתא, זה מכשיר כדי להבין יותר טוב את כוונת הסוגיה. אני אומר לכם מניסיון, בהרבה מאוד מקומות זה פתר לי המון קשיים אחרים שלא קשורים להבנת הוקימתא. למה? כי ברגע שהסוגיה עושה הוקימתא למשנה או לברייתא, אני כבר יודע שהבעיה שאותה העלתה הגמרא היא לא הבעיה שבה מטפלת המשנה או הברייתא. זאת לא הנקודה שהמשנה או הברייתא עשתה לחדש, אלא זה נקודה קטנית שמפריעה פה להבין על מה מדובר, אז אנחנו מסרגים אותה על ידי הוקימתא. אבל אף פעם הוקימתא לא תכיל את החידוש העיקרי של המשנה או הברייתא. לא ייתכן שמשנה או הברייתא באו לומר משהו, שהמשהו שאותו הם באו לומר זה בהוקימתא. זה אף פעם לא יכול להיות. אבל אם זה ככה, אז משהו הוא...
אבל ההוקימתא מעמידה את המצב במשנה. היא אומרת במה המשנה עושה.
נכון, אבל היא מעמידה, זה מה שאמרתי, היא יוצרת מצב מעבדה. זאת אומרת, היא יוצרת מצב שבו אתה תוכל לראות את החוק של המשנה בתהרתו. למשל, נעזור לעבד הכפות והישן. מה שרצו בעצם לומר שם, בעצם מה שרצו לומר שם זה דין שנכון לכל עבד. לא דין על עבד ישן. שעבד הוא יד אדוניתו. בסדר? חצר, רשות של אדוניתו. לא משנה, או אדונו. בסדר? זה חוק כללי, לא צריך להעמיד בעבד כפות.
לא על עבד כפות.
לא, כן, זה על כל עבד.
לא, אבל אתה לא עבד ישן.
לא עבד כפות, אמרתי, במקום אחר זה שגם לא מופיע ישן. יש שתי סוגיות. הסוגיה אחת לא מופיע גם ישן, גם הישן הוא
באוקימתא.
כן. אבל לא משנה, מה שמופיע בנוסח של דברי רבא שמה, זה בדיוק מה שהוא התכוון לומר, לא צריך לתקן שום דבר. כשהוא מדבר על עבד, הוא מתכוון לומר משהו על כל עבד. רק מה? רק הוא לא אמר עבד הוא רשות אדונו. אם הוא היה אומר את זה, לא הייתה שום בעיה, לא הייתה מתעוררת שום שאלה. מה שהוא אמר, הוא השתמש בניסוח קזואיסטי. זאת אומרת, הוא לא אמר את החוק, אלא הוא אמר ביטוי מעשי שלו, דוגמה. זה אומר, למשל, אם תשים גט ביד העבד, אז האישה מגורשת, הבעלים שלה מגורשת. הוא מתכוון, ההנחה של הגמרא זה שהוא בעצם מתכוון לומר חוק כללי, שהעבד הוא רשות של אדונו. בסדר? אבל כיוון שאתה אמרת עכשיו את הביטוי המעשי, הביטוי המעשי לא נכון בכל עבד. רק בעבד כפוץ וישן. אז אנחנו עושים הוקימתא, ההוקימתא הזאת בעצם מסבירה לנו למה ההלכה הזאת של גט היא הלכה נכונה, כי זה רק בעבד כפוץ, אבל... לא נכון שהמימרה של רבא בא לומר לי משהו על עבד כפות. בא לומר משהו על כל עבד. נכון שהוא אמר את זה דרך ההלכה של קנייה בידו של עבד, וזה נכון רק בעבד כפות. זאת אומרת, הביטוי המעשי של החוק הזה, הוא לא יכול להופיע, אלא אם כן אנחנו יוצרים מצב מעבדה, שבמצב המעבדה אנחנו מנטרלים את הבעיות הצדדיות. אנחנו מנטרלים את הבעיות הצדדיות, אנחנו יכולים לראות את הדבר עצמו בצורה... יותר פשוטה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים במעבדה. טוב, אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להראות עוד דוגמה של יישום של העניין הזה, ואני חושב ששם באמת רואים דברים יותר, בצורה יותר מהירת עיניים. אחת הדוגמאות שדיברנו עליה זה המשנה בתחילת מסכת ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. מה שם דנה אם זה תרנגולת שעומדת לאכילה, לגדל ביצים, איזה דין מוקצה, מה, על מה מדובר שם בדיוק? מה האיסור שעליו מדובר? אז מגיעה המאמרה של רבא בדף בית עמוד בית, ורבא אומר, אלא אמר רבא לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה. זאת אומרת, אם זה תרנגולת העומדת לגדל ביצים, אז בעצם, זאת אומרת, תרנגולת העומדת לאכילה, אז בעצם היא לא לא מיועדת לביצים, זה לא מוכן לזה שיבואו הביצים. וביום טוב שחל להיות אחר השבת הסכינה, הוא משום הכנה. מדובר פה ביום טוב שחר השבת, ושוב, ביום טוב שחל להיות אחר השבת הסכינה, שימו קימת למשנה, זה יום טוב שחר השבת, הוא משום הכנה. וכסבה רבה, כל ביצה דמתיילדה עידנה, מאתמול גמרה לה. זאת אומרת, כל ביצה שנולדת היום, נגמרת אתמול. אז אם זה מדובר ביום טוב שאחר השבת, ואני רוצה, הביצה נולדה ביום טוב, אז היא הוכנה בשבת. אז אני לא יכול לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב שאחרי. כך אומרת הגמרא. עוד פעם, מתעוררת פה כמובן בעיית ארוכים.
זה יום רגיל.
מה זאת אומרת יום רגיל?
אתה יכול לאכול ביצה שהוכנה בשבת.
זה תכף נראה, זה בדיוק על זה אני אדבר עוד רגע. אז, אבל בכל אופן, על פניו נראה שיש פה איזשהו חידוש שביצה שנולדת ביום טוב שאחר השבת אסור לאכול אותה כי היא מוכנה משבת שקודם, נכון? אין לזה רמז במשנה, במשנה כתוב ביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל לפי בית הלל, לא תאכל. מי דיבר על יום טוב שאחר השבת? עכשיו כאן זה קשה במיוחד בגלל שכאן, כמו שאמרתי קודם, אם אני מבין את ארוכימתא כמשהו שבא לסלק בעיה צדדית, אז לא יכול להיות שהאוקימתא מכילה את החידוש של המשנה, את עצם החידוש של המשנה. כל החידוש של המשנה נאמר רק על יום טוב שאחר השבת. זה לא שיש חידוש כללי על ימים טובים, ויש איזה בעיה צדדית, אני אומר, טוב, זה יום טוב שאחר השבת. פה כל החידוש נאמר על יום טוב שאחר השבת, כי הביצה מוכנה מאתמול, אתה לא יכול לאכול אותה היום, אז לכן אסור לך, אז זאת אוקימתא מאוד בעייתית, לפי התפיסה שאני מציע כאן, נכון? אז הגמרא אומרת הלאה, וכסבה רבה, כל ביצה דמתיילדה עידנה מתמול גמרה. ורבה לטעמי דאמר רבה, מה הדכתיב היה ביום השישי והכין אותה שיביאו, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב. ואין יום טוב מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב. אז רבה הוא סובר את דין הכנה, ששבת לא יכולה להכין ליום טוב, וכיוון שכך, אז לכן הוא יכול להעמיד את המשנה ביום טוב שחר השבת. טוב, אז כמו שאמרתי קודם, על פניו זה נראה הוקימתא בעייתית, אבל הנה תראו איך משתמשים בעיקרון הזה של הוקימתא כדי להבין את הסוגיה. לא רק כדי לפתור את הבעיה של הוקימתא, אלא זה כלי כדי להבין את המשמעות של הסוגיה. אני עכשיו הולך, הופך את סימן השאלה לסימן קריאה, כי אנחנו צריך למתוח אותו, אז הוא הופך לסימן קריאה. מה זאת אומרת? אם אנחנו עושים הוקימתא, אז ברור שזה לא היה חידוש למשנה. כי חידוש למשנה לא יכול לשבת בהוקימתא. המשנה לא מדברת על יום טוב שחר השבת. המשנה מדברת על יום טוב רגיל. אלא מה? המשנה רוצה לומר, בדיוק כמו שראינו אצל רבא, המשנה רוצה לומר שמי שרוצה לאכול משהו ביום טוב, הדבר הזה צריך להיות מוכן מבעוד יום. זה הכלל. זה נכון לכל יום טוב דרך אגב, לא ביום טוב שחר השבת. זה דין ביום טוב. שהארוחה שאתה אוכל ביום טוב צריכה להיות מוכנה מבעוד יום. איך אנחנו, איפה זה יבוא לידי ביטוי? למשל, ביצה שנולדת ביום טוב הזה.
לא, אבל
ההכנה של הדבר עצמו,
בישול
זה המשך הסוגי יושב בביצה, למה בישול נחשב או לא נחשב גם הוא הכנה, זה בעל הכנה בידי שמיים כרגע, בסדר? אז החידוש של המשנה, עכשיו אני הולך הפוך, כיוון שעשו פה הוקימתא, ברור שהחידוש של המשנה הוא בכלל לא השאלה הזאת של אם יום טוב מכין לשבת ושבת מכינה ליום טוב או לא. כי אחרת המשנה הייתה צריכה להגיד לי שמדובר ביום טוב אחר השבת, המשנה מדברת על כל יום טוב. אז מה? החידוש של המשנה הוא שביום טוב אוכל צריך הכנה. אסור לאכול אוכל בלי, ביום טוב בלי הכנה. בסדר? ובאמת זאת תחילת דברי רבא, נכון? והכינו את אשר יביאו. רבא השישי והכינו את אשר יביאו. חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב. אין יום טוב מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב. זאת אומרת, חול מכין לשבת, הכוונה צריך הכנה. זה הדין. אלא מה? כרגיל, כמו שאמרתי קודם, המשנה בוחרת בניסוח קזואיסטי. אז היא לא אומרת את החוק הכללי שאוכל ביום טוב צריך הכנה. אם זה היה ככה, אז אין בעיה. אבל המשנה אומרת את זה דרך דין מסוים. ביצה שנולדת ביום טוב לא תאכל, לפי בית הלל. אוקיי? הדין הזה בא להגיד לי את העיקרון הכללי שנכון לכל יום טוב. עכשיו, יום טוב האוכל צריך הכנה. אבל איפה, מה הביטוי המעשי, איזה השלכה מעשית יש? אז זה למשל, ביצה שנולדת ביום טוב. הדגמה השנייה אחת, הביטוי המעשי הזה הוא בעייתי. כי ביצה שנולדת ביום טוב, הרי היא מוכנה יום קודם, ויום קודם זה יום חול, אז מה הבעיה? אז אומרת הדגמה, לא, לא, זה מדובר על יום טוב שאחר השבת. מה זאת אומרת? ברגע שמדובר ביום טוב שאחר השבת, אז הכנה בשבת היא לא הכנה, כיוון שככה, ביצה שנולדת ביום טוב הזה היא ביצה שלא הוכנה. כיוון שהיא ביצה שלא הוכנה, אז אסור לאכול אותה ביום טוב. זה לא דין ביום טוב שחר השבת, זה דין ביום טוב רגיל. אסור לאכול אוכל שלא הוכן, בכל יום טוב אסור. רק לגבי הביצה, שזה המקרה הפרטי שדרכו אמרו את העיקרון הכללי הזה, אז שמה אתה לא תראה את זה ביום טוב רגיל. למה? כי ביום טוב רגיל הביצה הוכנה מבעוד יום. אז מה הבעיה? זה היה יום מוכן, זה בסדר. אומר, כן, מדובר ביום טוב שחר השבת, כשהיום שלפני הוא לא יום שיכול להכין. ואז אתה תראה את העיקרון הכללי הזה, שביום טוב רגיל האוכל צריך להיות מוכן.
כן. אבל אני לא
הבנתי,
למה המשנה אבל בוחרת במקרה כל כך...
אין כמעט מקרה אחר.
לא, להסביר את הכלל.
אמרתי, כמעט אין מקרה אחר.
אני לא יכול לבחור מקרה אחר של
החמאס. כמעט ואין, כמעט ואין. תסתכל שם בגמרא, הגמרא מתעסקת בזה כמה דפים ומעלה. כמעט ואין מקרה אחר. אבל העיקרון הוא עדיין עיקרון כללי, כן.
אבל זה אומר שבית הלל לא מחזיק בדעה שההכנה יום לפני, שהביצה הוכנה על יום לפני.
או שלא הוכנה יום לפני, או שהכנה בשבת גם היא הכנה.
אם זה יום טוב רגיל, הוא אומר לא תאכל, אבל ההכנה הייתה ביום שלישי.
אז מה הבעיה? לא, ביום טוב רגיל, עוד פעם. הדין שאסור לאכול את המשנה זה רק ביום טוב שחר השבת, אסור לאכול את הביצה, זה רק ביום טוב שחר השבת. העיקרון שהמשנה אומרת אבל זה לא איסור לאכול ביצים. העיקרון שהמשנה אומרת זה שאוכל ביום טוב צריך להיות מוכן. העיקרון הזה...
אבל הדוגמה שניתן היא לא דוגמה טובה.
בדיוק. אז בגלל ש...
אז המשנה בחרה בדוגמה לא מוכיחה את המוכלל.
אז חזרנו לדוגמה הקודמת, זה כל הרעיון של אוקילטה. כאשר אתה משתמש בדוגמה, כדי להגיד עיקרון כללי, תמיד לדוגמה יש מאפיינים מיוחדים. אין דוגמה בלי מאפיינים מיוחדים. כמעט ואין. פה כמעט אין דוגמאות בכלל, כמו שאמרתי קודם. קשה למצוא דוגמאות לבעיה של הכנה. אז לכן תמיד, כשהגמרא או המשנה משתמשת בדוגמה, אנחנו נצטרך אוקילטות. תמיד.
יש עוד בעיה עם הכלל שלך, שהמשנה לא עוסקת במקרה הספציפי של אוקילטה.
רגע, אני עוד לא גמרתי,
אני
רק מתחיל.
זה עדיין אנחנו
בבעיה. אני רק מתחיל, רק מתחיל. לא, זה לא, לא מסכת את זה טוב. המשנה באמת, העיקרון של המשנה לא עוסק במקרה של האוקימתא. העיקרון של המשנה עוסק בכל יום טוב, וזה מה שהיא אומרת. נכון שהמקרה, ההלכה שדרכה המשנה אומרת את העיקרון הזה, היא הלכה שחלה רק ביום טוב שחר השבת. אבל העיקרון הוא עיקרון נכון לכל יום טוב. כמו רבא, תחשוב על רבא. רבא כשהוא אומר שעבד, ששמתי לו גט ביד, אז האישה בעליו, כן, האישה מגורשת, אוקיי? הדין הזה נכון רק בעבד כפות. אבל העיקרון שעבד הוא חצרו של אדונו, הוא נכון לכל עבד. אז תמיד, האוקימתא תמיד בא לסדר את הדין הפרטי שבו בחרנו כדי לבטא את הכלל, כדי שהוא באמת יבטא אותו. אבל הכלל עצמו, הוא לא צריך שום אוקימתא, הוא נכון לכל מקרה. ואגב, זאת בדיוק הסיבה למה המקור התנאי לא אומר את האוקימתא, כי עדיין זאת שאלה, מה הבעיה? אז תגיד יום טוב שחר השבת. לא, אם הוא אומר יום טוב שחר השבת, אתם הייתם חושבים שהוא בא להגיד את הדין המסוים הזה של ביצה. לא, הוא בא להגיד לך דין כללי ביום טוב, אסור לאכול אוכל לא מוכן ביום טוב. נכון, אם ביצה אתם עושים את זה אחרי שבת, אז מה? בסדר, כדי שזה הדבר הזה באמת יחשב משהו לא מוכן.
אוקיי? למה לא הייתי מביא את הכל? לפי שיטה קרה, הייתי מבין את הכל גם כן באו...
או שכן,
מה
שלא, אולי אתה חושב שזה מקרה פרטי על
ביצה, כזרו
גזרה.
ביצה, 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 הוא בא לעשות לא כמה הסקנה.
הבנתי?
כלומר, אגב, אומרים ככה, הגמרא מתלבטת ואחר כך בא לא מסקנה.
אוקיי.
אז אפשר היה אחרת גם כן, אם היו מביאים את הכל הפרטי...
אז הייתי חושב שזה במקרה פרטי.
הגמרא הייתה...
עזוב, אני מדבר על המשנה.
היו מבינים את הכל.
אני מדבר על המשנה. איך המשנה מבהירה את זה שהיא מדברת על עיקרון כללי? איפה הגמרא יודעת שהיא מדברת על עיקרון כללי? היא יודעת את זה בדיוק בגלל שהמשנה דיברה על יום טוב, לא על יום טוב שחר השבת. לכן ברור לגמרא שגם המשנה לא מתכוונת להגיד דינים, דינים בביצים או ביום טוב שחר השבת, אלא היא מתכוונת להגיד חוק כללי שנכון לכל יום טוב. זה הנקודה, זאת אומרת, יש פה איזה משחק בין המשנה לבין הגמרא, אוקיי?
גם החוק כללי זה... אני הייתי חושב שהחוק כללי זה אין מקרים לשבת ינטר.
לא, לא, החוק זה שדרושה הכנה, אני אגיע לנקודה הזאת, זה מחוק את ראשונים כאלה. עוד רגע אני אדבר על זה.
החוק הכללי שהמשנה בא לבטא בניסוח קזואיסטי, הוא שמה שלא מוכן ביום טוב, אל תאכל ביום טוב. אני משתמש בדוגמה של משהו שדווקא מוכן ביום טוב. זה לא שיש תנאים אחרים, זה סותר גופה את הכלל.
לא.
כי הביצה מוכנה ביותו.
לא.
כשנכנס היותו, הביצה כבר מוכנה, הוא ירבה אתה אומר בכלל.
זה לא סותר את הכלל, המציאות היא מציאות שלא משקפת אותו.
לא, בכלל שלך אמרת, מה שלא מוכן ליותו, אתה אומר, יופי.
מה שלא מוכן.
הביצה הזאת היא של המקרה שנבחרה. היא מוכנה אלא ביותו. אז גם אתה משתמש בה.
בגלל שאין לי דוגמה, שאלו קודם. מה אתם דוגמאות?
לא, 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 מה ששאלו קודם. אני מחפש דוגמה עכשיו, אני אומר, גופה, בעיקרון...
איזה דוגמה אני אשתמש?
ולד?
ולד, זה בדיוק שפרן כאילו שאלה גדולה, מתי הוא מוכן וכדומה. הגמרא בהמשך מדברת על זה באמת, כי יש פה מקרים מאוד נדירים. ולכן הגמרא בוחרת דוגמה, כאשר תמיד לדוגמה יש פרטים שמאפיינים דווקא אותה.
זה הגוף הזה.
לא.
נכון, אתה אומר הגוף של הכלל, מה שערב יום טוב מוכן, תופן, מה שערב יום טוב לא מוכן, אל תופן.
נכון.
זה הכלל. המקרה שאני משתמש בו, שאני אומר, תוכן, הוא דווקא כן מוכן.
הוא מוכן בשבת, הוא מוכן בשבת.
זה לא שייך, זה
לא שייך. לא יום טוב שחר השבת. אבל גם בדברי רבא, בעבד כפות, אתה יכול לשאול את אותה שאלה.
לא.
למה לא?
לא.
עבד סוף מחייבת אם הוא לא כפות.
זה צמצום. פה זה סתירה.
לא, צמצום. רק ביום טוב כזה שבו הביצה לא מוכנה. זה הכל, זה צמצום. רק ביום טוב כזה
שבו מוכנה.
לא, ביום טוב שחר השבת היא לא מוכנה.
היא מוכנה בכניסת יום טוב.
עוד פעם, ביום טוב שחר השבת הביצה לא מוכנה. רק ביום טוב כזה...
היא כן מוכנה. היא מוכנה בשבת.
אתה מעדיף. אבל לא ביום טוב שחר השבת.
ביום טוב שחר השבת, בכניסת יום טוב, הביצה מוכנה.
אבל היא מוכנה בשבת.
אבל זה לא הכלל.
זה לא הכלל.
הכלל זה שאם הוא נכנס...
לא. אם הוא נכנס בשבת, אז היא לא מוכנה. אני אקרא לך את רשי, היא מיוחדה בשבת, היא לא מוכנה.
לא מוכנה.
הכנה שנעשית בשבת היא לא הכנה. זה ביצה לא מוכנה. אני אקרא לך את בסוף רשי, זה רשי כותב, עוד רגע נראה.
זה לא מילה מוכנה כמו שאתה
אומר. לא, בסדר, זה הכנה במובן ההלכתי. ברור שהיא מוכנה, פיזיולוגית.
פיזית היא מוכנה.
כן.
למה יש
כלל
שיש רק מקרה אחד
שזה לא רק מקרה אחד, יש מקרים בודדים וחוץ מזה, אז מה? יש כלל שיש רק מקרה אחד, יש כללים שבהם אף מקרה לא חל. אני אדבר על זה בהמשך.
מה
התועלת
של
כלל כזאת? מי אמר שצריך תועלת? זה שהוא אמיתי. תכף נדבר, על זה אני אדבר בהמשך, זה אחד הנושאים הבאים שאני רוצה להגיע אליהם. בואו רגע נגמור את ה... בואו נגמור רגע את הסוגיה. אתם יודעים שיש הבדל בין קבוצה קבוצה שמכילה איבר אחד לבין איבר אחד. זה לא אותו דבר, זאת קבוצה וזה איבר. למרות שבחינת מה שזה כולל, כן, הקבוצה הריקה למשל היא איבר אחד, בקבוצה שיש בה רק איבר אחד. יש בו רק את הקבוצה הריקה. אז גם פה, זאת אומרת, יש כלל שחל רק על מקרה פרטי אחד. זה עדיין כלל. למשל, יכול להיות מקרה אחר שיופיע עוד 2,000 שנה, שגם הוא מתאים לכלל הזה. צריך לדעת שזה הכלל הנכון. אם יש לו רק דוגמה אחת כרגע, אז מה? אבל נדבר עוד על תועלת, שיקולי תועלת בלימוד תורה. זה בדיוק נושא שאני רוצה להגיע אליו. אז בואו נמשיך. אז בעצם, אם אני באמת מבין את העניין הזה, בואו ננסה לחשוב רגע, מה באמת הבעיה בביצה שנולדת ביום טוב שאחר השבת? אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת, זה מה שהצגתי עכשיו, שהביצה הזאת פשוט לא מוכנה. אסור לאכול אותה ביום טוב, כי היא לא הוכנה. זה שהיה שבת קודם, זה רק היחידים צא כדי להראות לך איך יש ביצה שנולדת ביום טוב ובכל זאת היא לא מוכנה. זאת אומרת, כי הייתה שבת קודם, אוקיי? התנועה הזאת זה מהותי להוקימתה. זאת אומרת, עכשיו אתה שואל שאלה צדדית, אנחנו עושים להוקימתה. עזוב אותי, אני מדבר איתך עכשיו על משהו אחר, אוקיי? אפשרות אחרת להבין את העניין ביום טוב שאחר השבת, זה שהבעיה היא פגיעה ביום המכין. כיוון ששבת מכינה ליום טוב, זאת פגיעה בשבת. שבת לא אמורה להכין לקראת יום אחר. זאת אומרת, זה פגיעה בשבת. עכשיו, מה שאני אמרתי קודם, לא בכדי נזקק לניסוח הראשון. כי אם הניסוח השני היה נכון, לא שייך לעשות פורקימטה. מבינים למה? ואת אם הבעיה ביום טוב שאחר השבת, שביצה נולדת ביום טוב שאחר השבת, הבעיה היא הפגיעה בשבת שהייתה קודם. לא הבעיה היא בזה שאסור לך לאכול את זה עכשיו ביום טוב, כי זה לא, זה לא אוכל מוכן. הפגיעה היא בשבת שהייתה קודם. לא שייך שיהיה הוקימתה כזאת. אין הוקימתה כזאת. למה? כי אז יוצא שההוקימתה היא מכילה את החידוש של המשנה. החידוש של המשנה קיים רק ביום טוב שאחר השבת. אני טוען לא, המשנה מדברת על כל יום טוב. זה שאני צריך להעמיד את זה ביום טוב שאחר השבת זה כדי לסלק איזושהי בעיה בדין המסוים שבו בחרתי לבטא את העיקרון הכללי. אבל העיקרון הכללי נכון בכל יום טוב, אז הנה לכם למשל השלכה, ועוד רגע נראה מה המשמעות שלה.
אם אתה הופך את זה לבעיה רק של שבת,
בדיוק.
אז הפכת את האוקימתא למקרה ספציפי.
הפכתי את האוקימתא למשהו שלא ייתכן שהמשנה עוסקת בו, אין לזה רמז במשנה. כאן נמצאת בעיית האוקימתא שבה אנחנו מנסים לטפל. מה, אתה באמת מנסה להגיד לי שרבי דיבר על יום טוב שחר השבת? הוא דיבר על כל יום טוב, הוא לא הזכיר יום טוב שחר השבת. לפי הפרשנות הראשונה שאמרתי, הוא באמת דיבר על כל יום טוב. הוא אמר שביום טוב צריך לאכול אוכל שהוכן. אין בעיה. לגבי הביצה, אתה שואל איך זה קורה? כי זה אחרי השבת. בסדר?
אני הולכים לפי הפרשנות הראשונה, גם אם זה השבת לפני כן, עדיין יהיה לך אסור לאכול את זה כי הוכנה, אם יש מרווח של שבוע בין הכנה לבין הלידה.
כן.
גם יהיה אסור.
בכל מקרה, לפי שתי הפרשנות, נכון?
לא, לא. לפי הפרשנות הראשונה...
מה זה משנה? אם זה מוכן בשבת לקראת יום טוב, או שזה פוגע בשבת, או שזה לא מוכן ביום טוב, שתי הפרשנות יאסרו את זה.
לא, אם יש שבוע באמצע,
אם אתה אומר שזה הוכן בשבת, אז אתה יכול להבין לפי שתי הפרשנויות שאסור לאכול את הביצה הזאת ביום טוב, בהנחה שזה באמת לא מוכן 24 שעות קודם, אלא שבוע קודם, שבוע ביום.
אם הבעיה היא, ההבנה השנייה, שיום טוב צריך הכנה, אנחנו לא מדברים על הכנה פיזיולוגית, נכון? זאת אומרת, גם אם זה הוכן בשבת לפני כן, שבוע לפני כן, אתה יכול להגיד ביום שישי...
זה שאלה, אמרתי. אתה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני לא בטוח. זה
נפקא מינה.
כן, אני לא בטוח, זה נפקא מינה. כי פה יכול להיות שהשלב של ההכנה, זה השלב שבו זה נגמר. וזה קרה בשבת, זה שאחרי זה היו עוד שישה ימי חול, אז מה? זה כבר היה מוכן.
לעולם זה יהיה עשר.
לעולם בימים טובים ושבתות, כן. אבל הנה, זה כבר שאלה פרטית, צריך לדון בה לחול. אז בקיצור, אני חוזר רגע לחילוק הבסיסי. אם אני מבין שזאת... כן, סליחה.
אפשר לאכול ביצה אפילו, שלפני שהוא יוצא מן הצהר, אתה שוחט ויותר כבר, יש ביצה לא מוכנה, בסדר, אבל...
לא מוכנה, לא נולדה.
לא נולדה, אבל
מוכנה.
לאכול את זה.
נכון,
יש
כבר מדבר על זה.
ביצה שלא נולדה.
למה? לא מדבר על זה.
איך אתה מרגיע ביצה אפילו?
לא מוכנה בגלל שהיא נגמרה בשבת שלפני. אם היית שוחט אותה ביום טוב ומוציא אותה, אם היא כבר הוקרמה, אם היא כבר מוכנה, אין לך עניין מה הבעיה, אבל זה לא הוכן יום קודם. אני מדבר על מצב שבו זה הוכן יום קודם, והיום קודם זה היה שבת.
שנייה לפני שהיא בטילה אני שוחט אותה.
מה?
יום טוב, שנייה לפני שהיא בטילה, אני שוחט אותה.
וזה אחרי השבת?
ביום טוב אני שוחט
אותה. יום טוב שחר השבת?
כן.
ברור, אסור.
מה שבתוך ה...
לא, אסור. לא, אסור. בגלל שזה הוכן בשבת.
אבל היא לא פגיעה בשביל ביצה, לא?
למה?
היא לא
נולדה, אבל היא מוכנה. היא מוכנה מאתמול.
רגע, שחטת ביום טוב בהמה, ויש בה ולד.
אז זה דיון אחר, יכול להיות לגבי ולד, כיוון שהשחיטה מתירה גם את הוולד, לא צריך אותו לחוד, יכול להיות שזה לא יחשב. לגבי ביצה אני לא חושב שזה ככה. אבל בואו, זה...
ביצה הזאת היא בשרית, נכון?
ביצה
בשרית. היא
לא זוכר הלכה כזאת, שהביצה הופכת לו בשרית, לא נראה לו.
זה לא איבר של התרנגול?
השליל, אתה יודע, הוא בשרי כמובן גם מחמת עצמו, לא בגלל שהוא בא איתו, אבל הביצה היא לא בשרית, לא נראה לי. טוב, זה דיון אחר, בואו נעזוב, זה לא... לענייננו, אז אני רוצה רק להבין את המשמעות, כי פה רואים את המשמעות. המשמעות היא שאם אתה מבין שהבעיה היא ביום המכין, בשבת הראשונה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, כי אם זאת הייתה הבעיה, האוקימתא הזאת היא אוקימתא לא חוקית. כי החידוש של המשנה מדבר רק על יום טוב שחר השבת, והבעיה היא הפגיעה בשבת. אז אם ככה, מתוך קריאת הגמרא והבנת המושג אוקימתא, אז אני מבין שבאמת לא נכון ללמוד כך את המשנה ואת הגמרא. החידוש של המשנה הוא לא פגיעה ביום המכין, אלא איסור ביום שלקראתו הביצה הוכנה. שאתה אוכל ביצה שלא לא מוכנה. זה הבעיה. אז הנה למשל, יש לנו מכשיר כדי להבין מה החידוש של המשנה. מה העיקרון שאותו המשנה באה להגיד? שאת זה אנחנו למדנו רק מתוך ההבנה מה זאת אוקימתא. אם אני מבין כמו שאני הצעתי מה זאת אוקימתא, זה נותן לי מכשיר כדי לדעת מה המשנה באה לחדש. בסדר, אבל למה אני אעשה סתר אם יש הבנה כזאת? אם אני אמצא שבאמת זאת ההבנה בגמרא, זה יסתור. אבל אם לא, אז באמת בסדר, זאת הבנה הסתורית, אז למה?
איך אפשר לאכול ביצה שנולדה יום אחרי יום טוב?
רגע, זה שאלנו קודם, אני כבר מגיע לזה. עכשיו תראו, רש"י באמת למד כך, ואני אקרא לכם את לשונו. רש"י אומר כך, כאן אני מגיע לשאלות האלה בדיוק של יום חול. רש"י אומר, ואף אגב דבידי שמיים הוא אסור, דבאינן כל סעודות שבת וסעודות יום טוב שיהיו מזומנות ומוכנות מבעוד יום של חול. רש"י אומר, העיקרון הוא שאוכל שאתה אוכל בשבת או ביום טוב צריך להיות מוכן מבעוד יום, בחול. ברור ברש"י שהבעיה היא ביום טוב, לא בשבת שלפני. נכון? או שאתה אוכל דבר לא מוכן. הוא גם אומר את זה במפורש בשלב הבא. ואין יום טוב מכין לשבת, אומר רש"י, ויום טוב נמי קרוי שבת, ובאיה סעודתו הזמנה, והזמנתה בחול. אבל סעודת חול לא חשיבה, ולא שייכה בהזמנה. היא כך, באחד בשבת באלמה, ליתלן למייסר ביצה שנולדה בי, משום דאיתכן בידי שמיים. בסעודת חול לא עצריך רחמנה זימון מבעוד יום, זה לא שייך במוקצה. רבה לשידתו זה הולך לפי מוקצה. מה רש"י אומר? השאלה שאלתה פה, מה קורה בביצה שנולדת ביום ראשון? שהוא יום חול. הביצה הוכנה הרי בשבת. אם הבעיה הייתה פגיעה ביום המכין, אז מה זה משנה שהיום זה יום חול? עדיין אסור לאכול את זה. זה ביזיון לשבת שהיא מכינה לקראת יום אחר. אבל אם הבעיה היא שאסור לאכול אוכל שלא מוכן ביום הנוכחי, מה הבעיה? ביום ראשון אין דין שהאוכל יהיה מוכן. אז הוא לא מוכן, אז מה? נכון? ככה רש"י אומר. עכשיו, הרשב"א כנראה חולק על רש"י, הוא אומר את התפיסה השנייה. אמרת קודם שזה... הגמרא הזאת סותרת את ההבנה שלי. בוא תראה איך אני הופך גם את הרשב"א לראיה אליי. הרשב"א אומר לו ככה. הוא אומר, ותמה אני על לשון זה. לסעודת שבת באיה הזמנה מבעוד יום, ובכל. אם כן, אף שבת אינה מכינה לעצמה. תגיד שהביצה הייתה... מוכנה לא מאתמול אלא מהיום. הרי הגמרא אומרת, רבה לטעמי, וכל ביצה שנולדה היום מוכנה אתמול. למה צריך להגיע לזה? נגיד שהייתה מוכנת היום. שבת הייתה, הביצה הייתה קורמת עור וגידים היום, ונולדת מיד, נניח. מה היה צריך להיות הדין לפי רש"י?
גם אסור.
גם אסור, נכון? כי הביצה לא מוכנה, יום טוב ושבת לא יכולים להכין. אוקיי? אז לכן אומר הרשב"א, זה לא ייתכן, מה שרש"י אומר.
תסביר רגע למה לא ייתכן.
כי הביצה עדיין הוכנה בשבת ויום טוב. אם שבת ויום טוב זה לא נקרא הכנה, אז בעצם הביצה היא לא מוכנה. מה אכפת לי אם זה היה יום קודם או עכשיו?
אבל אתה שם את זה במקרה שהביצה מוכנה ביום
שהיא... ביום שהיא נולדת, כן.
זה לא המקרה?
לא, הוא אומר, למה הגמרא הייתה צריכה להגיע לזה שרבא סובר שביצה מוכנה 24 שעות לפני שהיא נולדת? אם זה לא היה כך, עדיין הדין היה אותו דין, אומר הרשב"א. אם הביצה הייתה מוכנה 5 דקות לפני שהיא נולדת, כן? עדיין היא הוכנה, להפך, לא הייתי צריך אפילו הוקימתה לעשות. מה הבעיה? ביצה שנולדה ביום טוב, עוד הרבה יותר טוב. למה אתה צריך להגיע לעשות הוקימתה ולהניח שזה הוכן 24 שעות קודם?
מה זה להניח?
זה עובדתי. לא, מה אומרת? ורבא לטעמי, דאמר, נראה שרבא מסתמך על תפיסתו הייחודית שזה מוכן 24 שעות.
רבא יודע.
אז תגיד, כדי קיים עליהם ש24 שעות קודם? מה לא אומרת? כדי קיים עליהם ש24 שעות זה מוכן קודם. רבא לטעמי פירושו שיש פה איזושהי הנחה נוספת. כי אתם מבינים, הרי מה זה נקרא הכנה? זה לא בדיוק עובדה. ברור שיש רמות שונות של הכנה. מתי זה כבר נקרא גמור? אתה יכול להסתכל על כל שלב בתהליך ולהגיד, זה מבחינתי כבר גמור. רבא שם את הקו 24 שעות לפני הלידה של הביצה. הוא אומר, זה נקרא מוכן. אפשר להתווכח על זה, זאת לא עובדה של בינארית, כן, של נכון או לא נכון. אז אומר הרשב"א, הלא שבת ויום טוב גרידה מדינה ביצה שריה, וזה לא יכול להיות, לפי רש"י צריך להיות אסור גם אם היא הייתה מוכנה באותו יום. וביום טוב שחר השבת, אילב דמאתמול גמרה, להפי שריה, ובאב ובין אמרין התחילת היום קונה עירוב, לא משנה, אלא אחי פירושו. סעודת יום טוב ושבת חשיבה למאה ולאו הזמנה, וילקח כל שתהה להם הזמנה, אינו בדין שיזמין שבת ליום טוב, ולא יום טוב לשבת. אבל הם מכינים לעצמן. מה הוא אומר? הבעיה היא ביום המכין. לא כמו שרש"י אומר, בעיה ביום הזה. הוא אומר, סעודת שבת וסעודת יום טוב זה סעודות שדורשות הכנה. גם אם הביצה הוכנה יום קודם, שגם הוא היה שבת או יום טוב, אנחנו בבעיה. למה? כיוון שהגמר של הביצה אתמול נחשב הכנה, כי מה שאני עושה עם הביצה יום אחר כך, זאת סעודה חשובה. סעודה שדורשת הכנה. כיוון שכך זה מהווה פגיעה ביום המכין. ולכן אומר הרשב"א הלאה, וכל נמי לא חשיב ולא שייך בהזמנה. וילקח ביצה שנולדה ביום שלאחר השבת או לאחר יום טוב שריה, יום ראשון, כן, בעת היום ראשון, דלא שייך ההזמנה לסעודת חול. הדין הוא כמו רשי, אבל הסבר אחר. למה הביצה שנולדה ביום ראשון מותר לאכול אותה? אז סוף סוף אמרנו שלפי הרשב"א זה היה אמור להיות אסור, בגלל שהפגיעה ביום המכין, לא אכפת שכרגע זה יום שלא צריך הכנה. הוא אומר, לא, כיוון שהיום זה יום שלא צריך הכנה, אז הגמר של הביצה אתמול לא נחשב הכנה. הכנה זה כאשר אתה באמת מכין לקראת סעודה חשובה. אבל אם לא, בסדר, זה לא הכנה, זה סתם, זה אירוע פיזיולוגי בלבד. אין לו משמעות הלכתית. אז זה הסבר אחר מרש"י, למרות שהשורה התחתונה היא אותה שורה.
אבל הכל מתבסס על זה, מה שאמרת בהתחלה, שלמה צריך להקים את זה על פי רבא, שזה 24 שעות לפני. ככה רבא טוען. מה תעשה? יש לך גישה שלא אומרת
כך? להפך, זה מה שהרשב"א אומר. למה הגמרא צריכה להוסיף, כדי להסביר את דברי רבא, היא צריכה להוסיף עוד הנחה. עכשיו, הגמר נעשה 24 שעות קודם, לא צריך
את זה. מישהו שאומר שהגמר נעשה עכשיו, אתה צריך למצוא מישהו שיגיד את זה.
קודם כל, בהמשך הגמרא יכול להיות שיש, זה מחלוקת ראשונים. רב ושמואל בהמשך הגמרא. אבל מעבר לזה, הלשון של הגמרא הוא, ורבא לטעמי, דאמר כל ביצה שנולדת היום, אתמול גמרה לה. זאת אומרת, נראה שהגמרא רואה פה עוד איזושהי תוספת הנחה והיא נצרכת כדי להבין אחרת, גם אם זה נכון העובדה הזאת, מה אכפת לך? למה אתה מזכיר את זה בכלל? ביצה שנולדת ביום טוב, תאכל, זה הכל, מה הבעיה?
זה נגד הרשב"א באמת.
לא, הפוך, זה לטובת הרשב"א.
המציאות היא שהגמרא כן נתלית ברבא.
בדיוק, מזה מוכיח רבא שהבעיה היא לא ביום טוב שהביצה נולדה, אלא בשבת שהכינה לקראתו. עכשיו, את הבעיה הזאת לא יכולת להגיד שהיא קיימת אם לא היית אומר שיש 24 שעות. זה בדיוק מה שהרשב"א מוכיח.
אז אם אני הבנתי נכון את הרשב"א, הרשב"א אומר ששבת או יום טוב כן יכולות להכין לעצמה.
כן.
כן.
ביום.
נכון, כי זה לא ביזיון, זה לעצמם, זה לא הכנה ליום אחר. הן לא משרתות יום, לא, הן לא משרתות יום אחר.
כן, אבל
השבת הביזיון שלה בזה שהיא משרתת יום אחר, היא משרתת את עצמה, זה בסדר.
אבל יוצא שנגיד הסעודות של שבת ויום, הן לא מחייבות דווקא הכנה מבעוד יום.
הן צריכות להיות מוכנות, אבל ההכנה יכולה להיות גם באותו יום. נכון, גם באותו יום, כך טוען הרשב"א.
אבל לפי הרשב"א למד, המשנה לא אמרה שזה יום טוב אחרי שבת אם כך.
רגע, רגע.
פה זה הופך להיות...
שם אני חותר, שם אני חותר, כבר. כן.
לא יודע אם זה מה שאמר עכשיו, אבל כשקראת שהרשב"א אומר שגם שבת אחרי יום טוב גם אסור.
כן, שנה הגמרא אומרת את זה.
האם זה דווקא מן הדברה של הרשב"א? למה לרעה שזה יהיה אסור?
אין הבדל בין יום טוב לשבת, מה ההבדל? גם הסעודות של שבת צריכות הכנה, ויום טוב זה לא הכנה. לא, אין הבדל, יום טוב ושבת זה אותו דבר לעניין זה. והוא אמרו את זה מפורש, גם הגמרא וגם רש"י. תראו, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה המעניינת באמת. למה? עכשיו השאלה היא, אז איך הרשב"א יסביר את הגמרא? אם באמת הרשב"א אומר שההכנה זה פגיעה ביום הקודם, אז בעצם במשנה אין רמז לחידוש שאותו היא באה להגיד. אמרתי, לפי ההסבר שלי באוקימתות לא ייתכן לקבל אוקימתה כזאת. נו, אבל הרשב"א כן עשה את זה.
לך יש בעיה.
נכון? יש, לרשב"א יש בעיה, אתה יודע, אם אני אומר. אוקיי, בכל אופן, זה בסדר,
לאף אחד... זה גדול ממנו, בטוח.
לאף אחד מאיתנו אין בעיה, אני אראה לכם מיד למה. הגמרא בהמשך, מיד אחר כך, אומרת כך, אמר לאביי, אחרי שרבא עושה את האוקימתא הזאת במשנה, תשמעו דבר יפה, אמר לאביי, אלא מעתה יום טוב בעלמא תשתרי. אז אם ככה, אז יום טוב רגיל, ביצה שנולדה לא ביום טוב שאחר השבת, יום טוב רגיל, שיהיה מותר. עונה הגמרא, גזרה משום יום טוב שאחר השבת. בסדר? זה גזרה משום יום טוב שאחר השבת. עכשיו, אני שואל כבר בשלב השאלה. זאת אומרת, יום טוב בעלמא תשתרי, ברור, לא? זה מה שרבא אמר, מה אתה רוצה? רבא אמר, המשנה מדברת ביום טוב שאחר השבת. נכון, אז אלא מה אתה, יום טוב בעלמא תשתרי, אתה לא מבין מה שמדברים איתך? אני אומר לך שמה שהמשנה עשרה זה יום טוב אחר השבת. יום טוב רגיל מותר. מה זאת אומרת תשתרי? אני אומר לך שמותר. מה תשתרי? זאת אומרת, אביי שואל פה שאלה מאוד מוזרה. מה זאת אומרת יום טוב בעלמא תשתרי? אתם יודעים למה? עכשיו קשה על רש"י, לא על הרשב"א. כי היה ברור לגמרא שזה לא הוקימתא. היה ברור לגמרא שזה לא הוקימתא. למה? אני קורא עכשיו במשקפיים של הרשב"א. כי הרי זה לא יכול להיות הוקימתא אם החידוש הוא ביום המכין. נכון? אז הוקימתא זה לא. אז מה אתה רוצה להגיד לי? שבעצם זה מדובר על עיקרון כללי. בסדר, אבל במשנה כתוב יום טוב, לא כתוב יום טוב אחר השבת. גם חוזר אליך, שאתה אמרת שזה מסייג את העיקרון עצמו. עוד יותר חזק עכשיו. אז במשנה כתוב יום טוב, לא יום טוב אחר השבת. והוקימתא אי אפשר לעשות הרי. זה מה בסדר, לכן ברור היה לגמרא שגם יום טוב רגיל אסור. למה? כי כתוב במשנה יום טוב, לא כתוב יום טוב אחר השבת. אז לכן אביי, למרות שלכאורה מדברי רבא יוצא שביום טוב רגיל צריך להיות מותר, אביי לא רק שלא מסיק את זה, אלא מניח בוודאות את ההפך ומקשה על רבא. אתה מקשה על רבא, רבא אומר לך עכשיו, יום טוב מותר, מה פתאום? לא יכול להיות שיום טוב מותר, במשנה כתוב נולדה ביום טוב, אסור. אז הוא אומר, נכון, אתה צודק, זה רעי יום טוב שחר השבת. ובאמת, לפי זה מה הוא אומר? המשנה עוסקת ביום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת. יותר מזה, כשבית הלל אומרים שהביצה שנולדה ביום טוב תיאסר, זה כל יום טוב. נכון שהמקור לדין זה יום טוב שחר השבת. אבל יום טוב רגיל זה משום גזרה, את הוא יום טוב שחר השבת. עכשיו כשאני קורא את המשנה, זאת לא חוקימתה. במשנה כתוב, ביצה שנולדה ביום טוב, לא תאכל. אתה שואל אותי, למה? מרבה, גזרה משום יום טוב שחר השבת, שביום טוב שחר השבת עצמו, זה דין הכנה, זה הכל.
למה כשהרשב"א חולק על רש"י ומקשה עליו, למה לא מקשה?
רגע, שנייה, עכשיו אני אראה לך את זה עכשיו.
הרבה לא אומר.
רש"י לא אומר שיש חוקימתה, בגמרא נראה שיש חוקימתה. תכף נראה.
רבא לא
אומר גזרה. ברור, כמה, לכן הגמרא שואלת. ואז הגמרא אומרת, לא, רבא מתכוון לומר לגזרה. ואז תראו, אלא אמר רבא, אני קורא לשון הרשב"א, אלא אמר רבא בתרנגולת העומדת לאכילה וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינן. קשיא לי, היכי כאמר ביום טוב אחר השבת עסקינן. ואפילו ביום טוב גרידא, משום יום טוב אחר השבת היא. למה רבא צריך לעשות וקינתא עסקינן? אחא, ביום טוב שחר השבת עסקינן, לא עסקינן בשום דבר. הרי זה יום טוב רגיל. רק יום, זה רק משום יום טוב שאחר השבת, אבל מדובר על יום טוב רגיל. למשל, נפקמין הגדולה מזה תצא, שבית בית שמי שמתירים ביצה כזאת, הם מתירים את הגזרה של יום טוב עתו, יום טוב שאחר השבת. אבל מה עם הדין דאורייתא של הכנה? הדין דאורייתא של הכנה יכול להיות שכולם מסכימים שאסור. הוויכוח הוא בשאלה אם יש גזרה, כי כל מה שהמשנה מדברת זה רק על הגזרה, זה רק על יום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת.
יכול להיות שביום טוב שחר השבת לא תהיה מחלוקת באמת.
בדיוק, יהיה דין הכנה לכולי עלמא. הראשונים אגב שואלים, יש סתירות בבית שמאי שרואים שיש דין הכנה, אז איך אומרים פה שאין דין הכנה, לפי זה לא מתחיל. אין שום סתירה, בבית שמאי מקבלים את דין הכנה. אני לא אומר לכם, יש פה המון השלכות לדיון הזה.
הדיון
במשנה
הוא לא דיון
בהכנה,
אלא דיון
בג יחד, מה מוביל אותו לזה?
האוקימתא של אחרי שבת.
ההבנה שאוקימתא זה הרי לא יכול להיות. קודם כל הוא הוכיח נגד רש"י שהתפיסה של האיסור של רבא זה בגלל הבעיה ביום המכין, לא בגלל הבעיה ביום הנוכחי. טוב, אבל לפי זה זה לא יכול להיות אוקימתא. למה? כי אוקימתות מהסוג הזה, כמו שהסברנו, זה לא יכול להיות. אז אם זה לא יכול להיות אוקימתא, אז כשכתוב במשנה יום טוב, ולא כתוב יום טוב אחר השבת, ואתה אומר לי, זה לא הוקינתה. זאת אומרת שגם יום טוב עצמו אסור. אז שואל הבאי, רגע, אז אתה רבא, למה יום טוב שחר השבת? כי יום טוב רגיל אסור. סליחה, יום טוב רגיל תשתרה לשיטתך, וזה לא נכון. כי במשנה כתוב אסור. אומר, לא, יום טוב שחר השבת, זה רע. זאת אומרת, כל מהלך הגמרא בעצם הוא בדיוק נסוף סביב הנקודה הזאת. עכשיו, עוד הערה אחת. הרשב"א, עכשיו זה פשוט ראיתי ממש הבוקר, אל תגלו לאף אחד, בחזרת השץ. רבי עקיבא איגר פה כותב, ביום טוב לאחר השבת עסקינן, היינו די משום גזרה עתו יום טוב אחר השבת. רשב"א שבת קוף ממתת עמוד א'. מה הוא אומר? שזה לא הוקימתא. רשב"א בדף קוף ממתת, פה אני דייקתי את זה בלשונו. הרשב"א בשבת בקוף ממתת עמוד א' אומר אותו מהלך. הגמרא אומרת אחא במראה של מתכת עסקינן. אומר שם הרשב"א, אין עסקינן, תמחק את העסקינן, זה לא הוקימתא. במראה של מתכת, מראה של מתכת. הגזרה את ומראות אחרות, אבל מה שעושים פה זה לא הוקימתא, אלא רק הסבר את ומה הדבר הזה נאסר, וזאת לא הוקימתא, והדוגמה שהרשב"א שם מביא, זה הגמרא מפה. שהרשב"א אומר שהגמרא פה זאת לא הוקימתא, למרות שכתוב עסקינן. אחר במה עסקינן, ביום טוב שחר השבת, לא עסקינן.
איך רשב"א מסביר
את זה? רגע, אז זה הרשב"א. אז עכשיו, כן? לא, אמא, לפי הרשב"א לא מלמדים פה את הכלל שאני דיברתי קודם, מה שאני אמרתי קודם זה בשיטת רש"י. הרשב"א לא רואה פה הוקימתא, זה לא כלל כזה, פה מדובר באמת על הגזרה, אם גוזרים ביום טוב, אחלה חנה.
אז משבור לומד את הכלל, זה
רק לומד את הגזרה. לא, גזרה גם היא כלל, זה כלל אחר, לא כלל של הכנות ביום טוב, אלא השאלה אם גוזרים ביום טוב רגיל, עד יום טוב שחר השבת. עכשיו, אז לפי הרשב"א יוצא שאין פה בכלל הוקימתא, ואני מראה לכם למה, לפי הרשב"א חייב להגיע לזה שאין פה הוקימתא. הוא אומר את זה פה, אני מדייק את זה בלשנו, הוא שואל למה צריך לסכינן, הרי זה לא אפשר להעמיד ביום טוב רגיל, שם בקוף ממתת בשבת הוא אומר זה במפורש. למה? כי לשיטתו זה לא יכול להיות אוקילתא. אני אמרתי לך שהרשב"א גם הוא יהיה ראייה לשיטתי. כי עובדה שהרשב"א שלא לומד כך, באמת מבין מיד שזה לא אוקילתא. זאת אומרת, זה ראייה, לא רק שזה לא קושייה. כי עובדה שכשהוא לא לומד כך, אז הוא אומר, רגע, אבל זה לא יכול להיות... זאת אומרת, כולם מסכימים שדבר כזה לא יכול להיות אוקילתא. עכשיו, איך רש"י לומד? איך רש"י לומד? כמו שרוב הראשונים לומדים, הרי כתוב עסקינן, זה כן אוקילתא. בדיוק זה המקור לדברי רש"י, שהבעיה היא לא ביום המכין, אלא ביום שפה נולדת הביצה. כי כתוב עסקינן, הרשב"א הרי מתקשה, מה כתוב עסקינן? עכשיו, אז לכן רבא אומר, זה יום טוב שחר השבת. ואנחנו עושים אוקימתא, והאוקימתא, כל מה שהסברתי קודם על אוקימתא. אך שואל הבעיה, וזה ככה מסבירים גם אחרונים, גם ראשונים, שואל הבעיה, מסורת בידינו שגם ביום טוב רגיל אסור. לשיטתך אני לא מבין אותה. מסורת, לא בגלל הניסוח של המשנה. אלא, הרי אנחנו יודעים הרי יש פרקטיקה, נכון? ביצה שנולדת ביום טוב רגיל, לא יום טוב שחר השבת, לא אכלו. אז שואל אותו הבעיה, אתה רבא, איך אתה מסביר את זה? אז הוא אומר, לא רבא, בסדר, יש גם גזרה, אבל המשנה לא עוסקת בגזרה, המשנה עוסקת בדין הכנה עצמו. ולפי רש"י זאת אוקימתא. והראיה של רש"י זה מזה שכתוב עסקינן. אז מה עסקינן זה אוקימתא. הרשב"א באמת מתקשה עם המילה עסקינן. ומזה רש"י מוציא שזה חייב, הבעיה חייבת להיות לא פגיעה בשבת המכינה, אלא זה שאסור לאכול את זה ביום טוב שזה נולד, כי זה לא מוכן. זה הבעיה. הרשב"א לכל אורך הדרך חולק עליו. הוא אומר, העסקינן צריך למחוק אותו, לא ייתכן שזה בפגיעה ביום טוב, אלא חייב להיות פגיעה בשבת, כי אחרת באותו יום עצמו זה גם צריך להיות אסור, וכל המהלך ממילא הוא מבין שזה גם לא אוקימתא, והכל בסדר. עכשיו פתאום אתם רואים, לא רק את הגמרא מבינים, את מחלוקת הראשונים מבינים, את הכל מבינים מצוין, למה? כי אנחנו מבינים מה זאת אוקימתא. אז אני לא רק מסביר למה אוקימתא זה לא דבר קשה, אלא אני משתמש בהסבר הזה כדי לפענח עקרונות שבסוגיה שלא קשורים לשאלה אם זאת אוקימתא או לא. מה הסוגיה באה ללמד? תראו נפקא מינה גדולה, ביצה שנולדה ביום טוב שחר השבת, היא מותרת לבית שמאי או אסורה? אני טוען שזה מחלוקת רש"י ורשב"א. מחלוקת רש"י ורשב"א, זה איסור דאורייתא, לפי הרשב"א. ושפה מדובר ביום טוב רגיל, לא ביום טוב שחר השבת, ביום טוב שחר השבת גם בית שמאי מסכימים שאסור. יש לי רעיון לזה מגמרות דרך אגב. הראשונים באמת מתקשים בזה, אבל לפי הרשב"א לדעתי לא קשה שום דבר. עכשיו, אז אני... לפי הרשב"א זה לא אוקימתא. מה שכתוב במשנה זה יום טוב רגיל. לא יום טוב שחר השבת. גזירת הוא יום טוב שחר השבת. אז מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה היא על יום טוב רגיל, כי זה הנושא של המשנה. ומה קורה ביום טוב שחר השבת? זה ברור, זה הכנה, זה דבר פשוט, שיש דין הכנה, זה מסכים גם בית שמאי. הוויכוח הוא האם עושים גזירת הוא יום טוב רגיל. גזירה ביום טוב רגיל. אז אם ככה ביום טוב שחר השבת, גם בית שמאי אומרים שיש דין הכנה.
מי זה הפוך ממה שלומדים? אבל זה הפוך ממה שלומדים? זה הפוך ממה שלמדנו.
אוקיי, אתם למדתם כמו רש"י.
נכון.
בסדר, והרשב"א לומד אחרת. זה מה שאני אומר, יש פה שני מסלולים בסוגיה, שהם כולם אבל מניחים, כל הדיון מתחיל מזה, איך יכולה להיות אוקימתא, שהאוקימתא מחזיקה את העיקר של המשנה, זה לא ייתכן. זה מה שמניע את כל התהליך. אז הרשב"א בוחר במסלול אחד, ורש"י עם רוב הראשונים בוחרים במסלול אחר. כל מסלול עקבי עם עצמו.
אבל לפי שתי השיטות, שניהם מבינים אותו דבר, את כל הנושא של האוקימתא.
כן, בדיוק. לא, את הבנת האוקימתא כולם, אף אחד לא טועה בעניין הזה.
אבל הם טועים בהבנה פה, אם זה אוקימתא או לא.
לא, הם מתווכחים, לא טועים. מתווכחים בשאלה אם זאת אוקימתא או לא. אבל מה יסוד הוויכוח? יסוד הוויכוח הוא שכולם מבינים שלפי תפיסת הרשב"א זה לא יכול להיקרא כאוקימתא. זה כולם מסכימים. אז הרשב"א אומר, טוב, אז זה באמת לא אוקימתא. רש"י אומר, אבל כתוב עסקינן, זה כן אוקימתא. סימן שהרשב"א לא צודק. אבל כולם מסכימים שהתפיסה של הרשב"א לא יכולה להיות אוקימתא.
הרשב"א גם עושה אותו דבר במרות?
זאת אומרת, כן, כן, הוא אומר, הוא הביא שם את הדוגמה מפה.
ושם יש גם כן עסקינן?
כן.
ושם הוא מוחק אותו.
כן, הוא אומר, זה עסקינן, הוא לא מוחק, הוא אומר, אל תתעלם, לפעמים אומרים עסקינן וזה בכל זאת לא אוקימתא. והוא מביא את הדוגמה שפה.
מה שיוצא מכל זה, שלא משנה מה הבחירה, יוצא שכולם מסכימים על העיקרון שהאוקימתא לא נוגעת בעיקרון
המשפט. בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר. ובדיוק, לכן אני אומר, שלא רק שהרשב"א הוא לא קושייה, הרשב"א הוא ראייה. הוא לא עוד יותר טובה מאשר רש"י. כי למה הרשב"א מסתבך עם כל העסקינן הזה ואומר, רגע, מה עושים פה? מה הבעיה? תלמד כמו כל הראשונים. הוא מסתבך כי הוא לא מקבל את זה שהבעיה היא ביום טוב, הבעיה היא בשבת המכינה. אבל אם הבעיה בשבת המכינה זה לא יכול להיות אוקימתא, לא בעיה של עסקינן ולא עסקינן, זה לא יכול להיות אוקימתא. לכן כל העניין מתחיל. אוקיי, אז זה רק לראות את המשמעות של הדברים. טוב, קח לי יותר זמן מה שחשבתי. טוב, אז אני אעשה את השאר בקצרה, כי אני בכל זאת רוצה לגמור את זה היום. תראו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר, שני דברים בעצם אני רוצה להגיד כאן שהם שתי פנים של אותה מטבע. למה באמת משתמשים בניסוח קזואיסטי? ולמה באמת מה שמעניין זה לא הדוגמה אלא העיקרון? האם העיקרון מועיל? ששאלת קודם. כן? אז כך, לגבי הניסוח הקזואיסטי, אני קצת דיברתי, אני אגיד את זה עכשיו בקצרה, זה ויכוח גם בעולם המשפט, כן, אתם יודעים, המשפט הבריטי הוא יותר קזואיסטי, והיקס הם יותר אנשי מדע המשפט, כן, הם פוזיטיביסטים, או לפחות היו פעם, היום עדיין יותר מאחרים. והשאלה הגדולה היא באמת שאלה מאוד מעניינת, האם נכון לבנות מערכת משפטית לפי כללים, ולהניח שהשופט יגזור מהם את המקרים הפרטיים בתהליכים של דדוקציה, בתהליכים של גזירה לוגית, אוקיי? האוטופיה של הגרמנים היא שכן. המשפט אמור להיות סוג של מדע, כן? ולכן בעצם מה שהיה צריך להיות זה אוסף של חוקים כלליים, שהשופט בא לפניו מקרה, והוא גוזר מהחוקים הכלליים את המקרה הפרטי, כן, כל בני אדם ובני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. זה לגזור פרט מתוך עיקרון כללי. הם רוצים שכל העולם המשפטי, עוד פעם זה הכללה, אבל בגדול זה חושב שזה נכון, הם רוצים שהעולם המשפטי ייראה כך. זו תפיסה שמאמינה בכללים. המשמעות של התפיסה הזאת נדמה לי שראינו באמצע המאה שעברה, ואני חושב שבעקבות האמיתית, בעקבות השבר הגדול שעובר הפוזיטיביזם בהגות המשפטית, הוא בדיוק בגלל השואה, בגלל מלחמת העולם השנייה. כי שם באמת השאלה הייתה, האם אתה יכול להיצמד לכללים תמיד וזה פותר אותך מאחריות? כן, במשפטי נירנברג, שוב, זה היה החוק, מה אתה רוצה? קיבלנו פקודה, מילאנו פקודות. יש חוק, צריך לקבל את פקודות, תאשימו את מי שנתן את הפקודות. אנחנו קיבלנו פקודות, זה מה שעשינו. למה? כי אנחנו נצמדנו לחוקים, החוקים זה מה שהם אמרו וגמרנו. אז פתאום היה שבר זעזוע מאוד גדול בתפיסה המשפטית או המטה המשפטית, שרואים לאן תפיסה פורמליסטית כזאת, לוגית כזאת, יכולה להוביל. לאן הצמדות לכללים שהם עיוורים להבדל בין המקרים הפרטיים, הרי המקרים הם מקרים מאוד שונים אחד מהשני. אז נכון שאתה מציית לחוק, אבל יש גבול. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אנחנו בכל זאת דורשים ממך לפתוח את הראש. ולכן, באמת, גם בגרמניה, שזה מתערער, אבל במקומות אחרים בעולם עוד הרבה יותר, זה מגיע עד ניהיליזם כמעט גמור, אבל בגלל העניין הזה, באמת אנשים פתאום מבינים שלא נכון לבנות מערכת משפטית על חוקים פורמליים. אנחנו לפעמים חווים את התופעה ההפוכה. אנחנו, בארצות הברית, בכל מיני מקומות כאלה שבהם הפורמליזם פחות אהוד, אז אנחנו חווים את התופעה ההפוכה. אנחנו חווים את הסכנה שבזה כשאתה לא קובע את הכללים. כי אז השופט בעצם הוא המחוקק. השופט מחליט מה צריך לעשות, מה כן דומה למה ומה לא דומה למה. אם אתה לא קובע לו את הכללים, אתה לא תצליח לשלוט על מה שהוא עושה. ובאופן עקרוני התפיסה צריכה להיות שהמחוקק אמור לקבוע את החוק ולא השופט. זה הצד השני של המטבע, אז המתח הזה הוא תמיד מתח בין שני הצדדים, הפורמליסטי והמהותי, או משפט טבעי ופוזיטיביזם קוראים לזה הרבה פעמים. משפט טבעי זה של אקווינס, כן, שבעצם מבין שהמשפט זה אוסף של כללי צדק טבעיים, לא מכוח זה שהוא, לא הכלל שחוקק הוא הדבר שמחייב אותנו, אלא העובדה שכך צודק, או כך נכון. ואז זה כמובן הפוך, זה לא עובד לפי כללים, אלא אתה פשוט רואה מה צודק בכל מקרה ומקרה. אז גם בחז"ל אני חושב שרואים באופן ברור, ועל זה דיברתי כבר, אני חושב שחז"ל מאוד מאמינים בקזואיזם, בתפיסה לפי דוגמאות, ולא לפי כללים. הזכרתי כבר את מה שהמשנה אומרת, זה הכלל, הגמרא מיד שואלת, זה הכלל לעיתויי מים. שמה אתה מביא לי כללים? זה הכלל לעיתויי מים. סוף סוף פעם אחת הם עובדים כמו בני אדם הגיוניים ונותנים את הכלל, זאת אומרת, זה הכלל לעיתויי מים. אתה כבר מבינה באופן ברור שאנחנו עובדים עם דוגמאות, אנחנו לא עובדים עם כללים. אתה אומר לי כלל, אז אתה באת להגיד פה משהו מסוים. אבל זה צד אחד של המטבע, ולכן אני חושב שההיגיון לעבוד דרך דוגמאות הוא היגיון שיש בו הרבה מן האמת. זאת אומרת, זה השימוש, שימוש תלמידי חכמים, או לפני שבן אדם פוסק או הופך לדיין, הוא צריך ללוות מישהו שעושה את זה בפרקטיקה. למה? כי אם הוא היה רק לומד את הכללים בכיתה ומיישם אותם, הוא לא היה עובד נכון. אתה צריך לקבל את התחושה באצבעות מה נכון ומה לא נכון. ואת התחושה הזאת אתה מקבל מדוגמאות. והרבה פעמים גם הדוגמה היא הרבה יותר חזקה מאשר הכלל. אתה מבין האם זה באמת דומה או לא דומה. אם הכלל, אז הכלל הוא עיוור לדוגמאות. תמיד צריך לשמוע על הפקודות, זה כלל שנראה נכון. אבל פתאום אתה נתקל באיזשהו מקרה שלא ייתכן לעבוד עם הכלל הזה. טוב, תראה, תמיד צריך לשמוע על הפקודות סבירות. אוקיי, מה זה פקודות סבירות? אתה יכול להגדיר את זה בכלל? לא, תמיד בסיטואציה. אז מה אני עושה? אני מביא לך דוגמאות. פה זו פקודה סבירה, זו פקודה לא סבירה. אבל אם זה ככה, אז עזוב את הכלל, זה הכלל לעיתוי אימי. תביא לי רק את הדוגמאות. לדוגמה כזאת תשמע, לדוגמה כזאת אל תשמע, תביא לבד איך העסק הזה עובד.
אז למה הגמרא
מחפשת את הכללים?
אה?
הגמרא מעט מאוד מבטאת את הכללים. מה שהיא, לא, היא לא מבטאת שום כלל פה.
שבת
מכילה,
זה...
כן, לא, זה נכון. בניסוח של המוטיבציה של רבא, באופן עקרוני הגמרא בדרך כלל עושה עוקימתא וזהו. היא לא אומרת את הכלל. נגיד אצל רבא. כפות וישן, היא לא אומרת שום דבר, אבל מה הכלל? שעבד הוא חצר אדונו. בסדר? אלא מה? זה הצד השני של המטבע. זה ההסבר למה המשנה בוחרת בניסוח קזואיסטי. אבל הצד השני של אותה מטבע, זה שעדיין הגמרא חושבת שמאחורי המקרים כן יושבים כללים. זה לא שהעולם המשפטי או ההלכתי זה אוסף של דוגמאות. יש כללים. אבל מי שיצמד עם כללים ויעבוד עם הכללים ורק עם לוגיקה פורמלית כזאת, לא יגיע רחוק. אז אנחנו עובדים דרך דוגמאות. אבל ברור לגמרא שהדוגמאות האלה באות לבטא עקרונות כלליים. אגב, ככה אנחנו תמיד גם חושבים, אי אפשר לפרש אחרת. כשאתה מפרש דוגמה, אתה תמיד תנתח אותה במונחי כללים. רואים פה שיש עיקרון כזה ועיקרון כזה, ואז אתה עושה קונסטרוקציות שונות, ובמקרה אחר התוצאה תהיה אחרת. אם אתה לא עובד עם הכללים בכלל, אלא סתם עם איזושהי אינטואיציה שעושה השוואה בין דוגמה לדוגמה, אתה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, ברור שאנחנו צריכים לחפש את הכלל שמאחורי הדברים, כי יש כללים. הטענה היא לא שאין כללים, אלא שהמתודה של הטיפול בכללים זה שיותר נכון לעשות את זה באמצעות דוגמאות ולא באמצעות ניסוח מפורש של הכללים. אבל עדיין ההנחה זה שמאחורי המקרים הפרטיים יושב איזשהו עיקרון כללי. וזה מה שהגמרא מנסה כל הזמן לחפש או לבודד באמצעות האוקימתא.
השאלה הם מתחילים מהכלל והמשנה נותן דוגמאות, אבל היה כלל, ש... או אנחנו מתחילים מהדוגמאות על ורוצים
לדוגמאות. על השאלה הזאת אולי, נקדיש, אולי אני אקדיש לזה פגישה, כי השאלה הזאת שאתה שאלת עכשיו אפשר לנסח אותה לפחות בשלושה גוונים. לפחות בשלושה גוונים שאני יכול להגיד לך עכשיו. זה דורש ניתוח יותר מסודר, אני לא אעשה את זה עכשיו.
האם בבתי מדרש לאורך הדורות, זה היה מסורת שלנו לחפש את הכללים?
כן, בוודאי.
זה היה
דרך הכללים? כן, עכשיו אני אומר, ככל שאנחנו מתקרבים יותר לתקופה שלנו, זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מאוחרים בהיסטוריה, החשיבה היא חשיבה יותר דרך כללים, יותר אנליטית. ולכן אנחנו היום בכלל עובדים עם כללים, ויש כאלה שמשום מה גם נצמדים לכללים אחרי שמצאו אותם, ושוכחים שהכללים זה רק איזשהו סוג של קירוב. זה בגלל האופי שהולך ומתפתח של חשיבה אנליטית יותר. פעם זה היה פחות ברור, אבל עדיין ברור שהתהליך הוא תהליך של מעבר מהמקרים הפרטיים. בגמרא כבר, כמו שהזכירו פה, יש קצת יותר כללים, עדיין לא הרבה, אבל יש יותר כללים. הראשונים כבר מביאים יותר כללים, באחרונים כבר בכלל יש ספרות כללים, אתה יכולה לכתוב מזה אנציקלופדיה. רובם נמצאים
לחלוטין. השיטה הזאת
אין
בה איזה פגם שאתה מחפש את
הכלל,
אבל יכול להיות
מחלוקות
על עצם הכלל,
נכון.
ואם הוא ברקע...
זה המחיר. המחיר, בדיוק אמרתי גם בהקשר המשפטי. המחיר של שימוש בדוגמאות בלי לנסח את הכלל, שיכולים להיות ויכוחים על הכלל. לך תדע מה באמת הכלל הנכון. הרי הדוגמה הזאת יכולה לבטא כמה כללים. הנה, רש"י והרשב"א לא יודעים מה הכלל שכתוב במשנה. זה המחיר לצד ההפוך. חז"ל כנראה העדיפו את המחיר הזה על המחיר ההוא. יש, לכל דבר יש מחיר. אין שיטה מושלמת. אגב, כלל ופרט הוא כלל, אחת ממידות הדרש, זה ניסיון להציע כללים עם פרטים. זאת אומרת, לנסות להרוויח את לרקוד על שתי החתונות ביחד. אבל זה אולי גם נושא לפעם אחרת. מה שבעצם הדבר הזה אומר, וכאן אני רק תרשו לי עוד כמה דקות כדי לסיים את העניין הזה, השאלה מה המוטיבציה שלנו בלימוד? לימוד תורה. אני חושב שבעולם המדעי, אז יש שתי תפיסות. לגבי מה הערך או מה המטרה של מחקר מדעי. יש כאלה שמבינים שהמטרה היא להבין טוב יותר את הסיטואציות בעולם. אם אתה יודע את החוק הכללי, אז אתה יודע מה יקרה בכל סיטואציה, נכון? אבל בעצם המטרה היא להבין את הסיטואציות בעולם. נגיד שאני אתן לך עכשיו ספר שבו כתוב מה יקרה בכל סיטואציה. אין כללים, בלי כללים, ספר קזואיסטי, אבל עם כל המקרים. זאת אומרת, נגיד שיש לי איזו אפשרות לצייר לך, אז התפיסה המדעית הזאת, התפיסה המטה-מדעית הזאת, תגיד, אוקיי, אז אני גמרתי את העבודה. זאת אומרת, אני יודע מה יקרה בכל סיטואציה, גמרנו. יש כאלה שמרחיקים לכת ואומרים, הכללים זאת פיקציה. אין בכלל כללים, זו הצורה שלנו לארגן את המידע על כל הדוגמאות. אבל המטרה היא להבין מה יקרה בכל סוג של נסיבות, זאת המטרה. לעומת זאת יש, אני חושב שאנשי מדע אמיתיים לא תופסים ככה, כמובן הגדרה סמנטית, זה מה שאני קורא, אנשי המדע האמיתיים, לא תופסים כך, אלא הם מבינים שהדוגמאות זה חיטינצה כדי להבין את העקרונות. והמטרה של המדע, אם תיתן לי ספר כזה, אני זרוק אותו לפח. לא יעזור לי שום דבר. אני לא יעזור אותו לפח, אני אולי אשתמש בו כדי לראות מתוכו איך לנסח את הכללים נכון. במקום לעשות את הניסוי, כבר כתוב בספר התוצאה. אז אני אשתמש בספר במקום לעשות ניסויים כדי לעשות את ה... להגיע לחוקים הכלליים. אבל המטרה שלי זה להגיע לחוקים הכלליים. אחת האינדיקציות, למשל, חלומו של איינשטיין, שכנראה היה מדען אמיתי, היה להגיע למה שנקרא תורת השדה המאוחד. תורת השדה המאוחד, פרושון, אנחנו חושבים היום שיש ארבעה כוחות בסיסיים בפיזיקה. הטענה, לפחות של הרדוקציוניסטים, זה שמזה אפשר לגזור את הכל. זאת אומרת, כימיה, ביולוגיה, פסיכולוגיה גם, וגם מה שאתם רוצים. אפשר לגזור מזה את הכל. אלה ארבעת החוקים היסודיים. אבל איינשטיין כל ימיו חתר למצוא ניסוח של חוק אחד שיכיל את כל הארבעה. עכשיו, מה אכפת לך? אם הארבעה האלה נכונים ונותנים לך את כל ההתנהגויות בכל הנסיבות, אז מה אכפת לך לנסח את זה באמצעות חוק אחד או שיש פה ארבעה? אתה יכול להגיד שזה עניין של אלגנטיות, יהיה נחמד אם נמצא ניסוח של חוק אחד. אבל ברור, החתירה הזאת לא נובעת מרצון לאלגנטיות, אלא הוא מבין שאם יש חוק אחד כזה, אז לשם אנחנו חותרים, וזאת המטרה שלנו. הדוגמאות, הניסויים, המעבדות, כל זה, המקרים שבהם אנחנו צופים, זה הכל אמצעים כדי לתפוס את החוקים. המטרה של המדען זה לדעת את החוקים, לא לדעת מה יקרה בכל סיטואציה. עכשיו, בהקשר ההלכתי, אותו דבר.
אם הוא ידע את מה שהכללים, אז הוא יודע מה יקרה בסיטואציה.
גם יודע, אבל זאת לא המטרה שלו. המטרה שלו זה הכללים. הוא רוצה להבין אינטלקטואלית את התיאוריה. המטרה שלו זה התיאוריה, לא היישומים. להפך, איש הטכנולוגיה לוקח את התיאוריה ומנסה ליישם אותה, ליצור מקרים או נסיבות שבהן הוא יכול לרתום את התיאוריה למטרותיו. המטרה שלו היא באמת היישום. המטרה של איש המדע זה התיאוריה.
החוקים. זה לא
התקרבות
לקדוש ברוך הוא, מה
שדיברת
אז,
זה לא המהות
של
ההתקרבות
לקדוש ברוך הוא.
אולי גם, כן. איינשטיין ודאי, במונחי האלוקים שלו ודאי תפס את זה כך. חוק השדה המאוחד זה הסוד הקיים, זה הקדוש ברוך הוא פחות או יותר.
זה
מהנמונים
בסוף.
כן, אפשר לראות את זה כך, כן. בכל אופן, גם בהקשר של לימוד תורה, אפשר לראות את שתי התפיסות האלה, בא במידה. יש כאלה שמבינים שהמטרה של הלימוד זה לדעת מה לפסוק בכל סיטואציה. היישום, מה נכון לעשות בכל סיטואציה, לפסוק, לעשות וכדומה. נגיד הרב עובדיה וביתו, אני חושב שמייצגים מאוד בצורה מאוד ברורה את התפיסה הזאת. צריך בסופו של דבר לדעת מה ההלכה.
במיוחד בקשרות.
באופן כללי, לא בקשרות. בכל אופן, אני חושב שהתפיסה, נגיד של עולם הישיבות הליטאי, אבל לא רק הוא, שהיום מאוד, אני חושב ש... בהחלט השתלטה במידה רבה על העולם התורני, כמו שהרב עובדיה קורא הפלפולים. אז קרה. אז התפיסה שם זה שהמטרה היא ההבנה, התיאוריה, החוקים הכלליים, העקרונות, צורות החשיבה. המקרים הם החיטינציה, המקרים מה אכפת לי מהמקרים. המקרים זה רק אמצעי שדרכו אני בודק מי התיאוריה הנכונה, בדיוק כמו ניסוי מול תיאוריה מדעית. ולכן הלמדן במובן הזה מקביל לאיש מדע, והטכנולוג מקביל לפוסק הלכה. זאת אומרת, השאלה אם המטרה שלך זה החוקים וההבנה של העקרונות, והמקרים זה רק הדרך להגיע לשם, זה הניסויים שאותם אני עושה. אני בודק את התיאוריות שלי על מקרים, אז ככה אני בונה את התיאוריות, אין לי דרך אחרת להגיע לתיאוריות. והשני אומר, מה פתאום, החוקים או העקרונות הם אמצעי כדי להגיע למה נכון לפסוק. זה בעצם השורה התחתונה. הרב עובדיה, אם ייתנו לו כזאת אנציקלופדיה של הוראות, שבכל נסיבות מה צריך לעשות, הוא מבחינתו רק ילמד את זה בעל פה. זה מה שנשאר לעשות. כי אין לו שיפט, יבנה איזה מפתח טוב שאפשר אפילו בלי ללמוד את זה בעל פה. אבל הוא לא צריך, הוא כנראה ידע את זה בעל פה. אבל הלמדן הישיבתי זה לא ישנה כלום, זה ישנה באויצר, אף אחד לא יוציא את זה משם אפילו. זה לא רלוונטי בכלל. הוא מחפש את השאלה מהי ההבנה, מה התיאוריה. המקרים זה רק יחידים צריך להגיע להבנה. עכשיו, הטענה שאני טוען מפה, זה שהגמרא, שהיא קראה את המשנה, כמו שזה שלב מאוד מוקדם בתהליך התפתחות ההלכה, נגיד ביחס אלינו, עדיין היה ברור לגמרא שכשהמשנה באה ואומרת דין, היא מתכוונת להגיד עיקרון, ולא דין. הדין הוא ביטוי קזואיסטי של העיקרון. והמטרה של הגמרא זה לחפש את העיקרון, להשתמש במקרה הפרטי כדי להבין מתוכו מה זה העיקרון הנכון. לכן הרבה פעמים, יש, לא הרבה פעמים, אבל יש לא מעט מקרים אזוטריים לחלוטין שבהם הגמרא עוסקת, וכולם לא מבינים, חיטים שירדו באבים, גם לפרחה, מה שאני לא יודע, תינוק עם שני ראשים, מה שאתם רוצים, יש כל מיני המצאות, חלקם יכולות להתקיים, חלקם ברור שלא מתקיימות, וכן רשי אומר, חיטים שירדו באבים, זה עדות נדירים, כן, את הרשי הזה, כמו שזה ספינה שהייתה עמוסה בחיטים, באיזה שערה היא עלתה, נבלעה בעננים, ואז החיטים ירדו עם הגשם. הנה, אתם רואים, מי אמר שלא יכול להיות שחיטים יורדים באבים? עכשיו השאלה רק איך יכול להיות שספינה עם חיטה עולה למעלה, זה שאלה שמולית, נעשה הוא קימטה. כן, טוב. אוקיי, בכל אופן,
חיפוש הכללים לשם,
לשם הכללים, זה בדיוק הנקודה, וכאן אני חוזר למה שאתה שאלת קודם. גם אם יש כלל שיש לו הופעה אחת בלבד, מקרה אחד בלבד שאפשר ליישם אותו, זה לא חשוב בכלל. כיוון שאני לא תופס את הכללים כמשרתים כדי לדעת מה לעשות. הכללים זה הדבר האמיתי. אני רוצה להבין את הראש של הקדוש ברוך הוא כביכול. אני רוצה להבין איך הוא חושב. המטרה של לימוד תורה זה לא לדעת מה לעשות. המטרה של לימוד תורה זה להבין את הראש של הקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא, מה שאמרת קודם. עכשיו, נכון שלא עושים את זה אם לא מסיימים כל לימוד בהכרעה הלכתית, במה זה אומר פרקטית. כי כך מבררים את הדברים עד הסוף. אם אתה נשאר עם אפשרויות, מה זה מעניין אפשרויות? יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת וכזאת. עכשיו, מה נכון? אז תבדוק. יש נפקמינות, יש מקורות, יש כללים, יש מקרים. אז דרך המקרים אתה מברר מהי התיאוריה הנכונה. אבל המטרה, כן, יש את הר"ן, והזכרתי אותו פעם, אני חושב. הר"ן בסנהדרין, בדף ט"ו, הר"ן אומר שמה, הגמרא אומרת שמה שור סיני בכמה. אני חושב שהזכרתי את זה פה. כן. שור סיני בכמה, כן, בכמה דיינים דנו את השור שהתקרב להר, זה השור הקרב יומת. אז גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. אז הגמרא שואלת, בכמה דיינים ישבו הבית דין שדנו את השור שהתקרב להר? כן מיטת בעלים, כן מיטת השור, אז כמו שבן אדם דנים אותו ב-23, גם את השור דנים ב-23. השאלה את שור סיני, בכמה דנו? השאלה הר"ן, למה נפקמינה? מה ידעה ואהבת? זאת אומרת, מה שהיה שם היה, מה תלמד מזה? מה נפקמינה אתה לומד מזה לכאן? אז הוא אומר שם שני תירוצים, אני כבר לא זוכר את השני, אחד מהם זה שזה נפקמינה לנזיר, שאם נזיר נודר נזירות עם שור סיני ב-23, אם הוא נזיר או לא. מי שלא מבין שזו בדיחה ברן, אז לא יודע לקרוא רן. ברור שזו בדיחה. זו בדיחה שאומרת, לא מעניין אותי מה נפקמינה. מה אתה שואל אותי מה נפקמינה? מה זה מעניין נפקמינה? אני רוצה לדעת מה האמת. כמה דנו את שור סיני, זה הכל, מה אכפת לי נפקמינה? המטרה של ההלכה זה לא נפקמינות. הנפקמינות זה אמצעי כדי ללבן מה התיאוריה הנכונה. המטרה של ההלכה זה התיאוריה. היה לא מזמן איזה, יש בלוג חביב של דוד אסף מאוניברסיטת תל אביב. זה נקרא עונג שבת. זה באמת עונג שבת. יש לנו דברים חביבים מאוד. קצת אנטישמי, אבל חביב מאוד. לא, אולי לא אבל, זה בדרך כלל זה ככה. ובין היתר הוא הביא שם איזה, מאחד מהצהובונים של שבת, אני לא זוכר כבר איזה, שהביאו שם איזה פסק הלכה, האם אפשר להשתמש בחתול כדי לחבות את האור, להדליק את האור בשבת. לא יודע, אין חתול, לשים אותו ליד הזנב שלו, לא יודע בדיוק משהו מזוי לגמרי. אז הם מתו מצחוק שאמרו, והטוקבקיסטים שלו, החבר'ה משועממים וכו'. וכתבתי להם, אתם בכלל לא מבינים את מהות הדיון ההלכתי. לא אחד לא מעניין, לא החתול ולא האור. מה שמעניין זה העקרונות שמעורבים בנושא הזה. עכשיו אתה בונה מקרה, מה אכפת לך איזה מקרה? אתה רוצה דרך המקרה הזה לראות איך משתלב מוקצה של בעלי חיים עם מלאכה שנצריכה לגופה בהדלקת אור וכו'. אז אני בונה איזה סיטואציה מטורפת של חתול שעם הזנב שלו מנענע ומדליק את האור, מה אכפת לי? אז הדיון הוא לא, המטרה היא להבין מהי ההלכה. המטרה היא להשתמש במקרים כדי ללבן את העקרונות. וכאן כל מעבדה היא כזאת. באותה מידה אני יכול לצחוק על מישהו שם, עושה לי מעבדה בטמפרטורה אפס, עם וקום, עם מיסוך של כל הכוחות מבחוץ, ושם אני שואל, הוא רוצה לבדוק את חוק הגרביטציה. תגיד לי, מה, אתה אידיוט? בשום סיטואציה בעולם לא יהיה לך מצב כזה, שיש חוק גרביטציה בלי כל ההשפעות האחרות. מה, אתה, מקרה מטורף הרי. אבל מה, הוא רוצה להבין את חוק הגרביטציה, אז אתה צריך לייצר מקרה מאוד מיוחד,
כדי להגיע קרוב למצב האפלטוני שבו עוסק החוק הכללי. אותו דבר בהלכה. המטרה היא העולמות האפלטוניים, לא העולם שלנו. אנחנו רוצים להבין את הראש של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו רוצים להבין.
המטרה העיקרית.
לא, זה הזכרתי כבר שזה בעצם, זה מה שנקרא לימוד תורה. אז ללמוד כדי לדעת מה לעשות זה לא לימוד תורה, וזה גם נשים חייבות. אוקיי.